השבת, פרשת קורח, עוסקת בפרשה במחלוקת קורח ועדתו מול משה ואהרון. בפרשה הזאת ישנם מספר היבטים. נראה היבט אחד, וכמובן איך הדברים מתחברים אלינו. הגמרא במסכת סנהדרין, בדף קצת עמוד ב' מספרת לנו על און בן פלט שהיה חלק מעדת קורח. ואשתו מצילה אותו ברגע האחרון ממוות. היא באה ואומרת לו, תקשיב לי טוב, אם משה רבנו יישאר המנהיג, אתה נשאר התלמיד. אם קורח ינצח, הוא יהיה המנהיג, אתה נשאר התלמיד. אז מה אתה מרוויח? מה יצא לך מזה שאתה מעורבב במחלוקת הזאת? לא תרוויח כלום. אומר לה און בן פלט לאשתו, נשבעתי, שאם הם קוראים לי, אני בא, אני איתם. מה אני עושה? נשבעתי. אומרת לו אשתו, אל תדאג, אני אציל אותך. ישבו, אכלו, שתו, נתן לו לשתות עוד ועוד, השתכר ונרדם בשכרותו. והיא יושבת בפתח האוהל, ופורה את שיער ראשה, והגיעו אנשיו של קורח ועדתו, כל הידע כולם קדושים, היו אנשים יראי שמיים, ו... ראו אותה ששערה פרוע, הרגישו שלא בנוח לדבר איתה, כי זה יביא אותה לאי נעימות. ובכך, הם חזרו בחזרה לקורח ועדתו. אבל היא דאגה גם יותר מזה, שמי מקריאו לו מחוץ באוהל הוא לא ישמע, כי הוא נרדם בשכרותו שינה עמוקה. וכך הוא ניצל. מצד שני ממשיכה הגמרא ואומרת, על אשת קורח, שהיא בעצם דחפה אותו למיטה הנוראה שהוא נהנש בה. היא אומרת לו, תראה, את משה, מלך, נתן לאחיו להיות כהן גדול, נתן לבניו להיות סגני כהן הגדול. באים לתת תרומות למשה רבינו. הוא אומר, אל תתנו אלי, תנו לאהרון אחי. ויותר מזה, תראה איך הוא ביזה אותך, משה. הוא אמר לך ולכולם, להתגלח בתער, כל שיער הוא שכם, כל השיער. איך אתם נראים לי שיער? נורא. אמר לקורח בקטע הזה התואה, כי משה בעצמו גם כן התגלח את כל שיער ראשו. וסקנו. אומרת לו אשתו, ודאי, הוא רצה להראות כאילו איתכם ביחד, אבל כוונתו לקחת ממכם את היופי, את האדם שיש בכם. ויותר מזה, מה הוא אמר לכם לעשות? פתיל תחלת. אתה יודע למה פתיל תחלת? כי הוא לא רוצה שיהיה לכם תלית שכולה תחלת. כי זה נראה בגד מכובד, בגד מיוחד. הוא מזלזל בכם. אתה לא יכול לבוא על זה בשתיקה. מכוח זה קורח רץ. עם כל הדתו, ויודעים בדיוק מה קרה בסוף. ועל זה, אומרת הגמרא, זה מה שאמר לנו שלמה המלך, במשלי, חכמות נשים בנתה ביתה. זו אשתו, של און בן פלט, שהצילה את בעלה, ואיוולת בידיה תהרסנה. זו אשתו של קורח, שגרמה למות בעלה. מעניין בדברי חז"ל אלו, שהשיער תופס מקום בסיפור של קורח ועדתו מצד אחד, דרך אשת קורח, ומצד שני, אצל און בן פלט, דרך אשתו. ננסה לראות הבנה אחת, בעניין הזה. ההסבר הוא, השיער בתורה תופס מקום גדול. על נזיר נאמר, גדל פר השיער ראשו. ספר החינוך מלמד אותנו מצווה שיניים זין, שלושה מגלחים ותגלחתן מצווה. נזיר ומצורע לדורות, והלוויים לשעה בזמן המדבר. שיער מבטא בין היתר, חציצה, הפרדה. איפה רואים את זה? אצל שמשון. הוא נולד, קראו לו שמשון. הוא צריך להביא בחזרה שמש. אור לעם ישראל, אחרי כל השנים של פלישתים, מושלים בישראל. והשיער צריך להזכיר לו ליצור חציצה, מתמדת, בינו לבין הפלישתים. לא להתפתות, לא להיגרר בגלל כוחו, לחשוב שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. ומי מפילה אותו? ולמי הוא מגלה את הסוד? לדלילה, דלדלה את כוחו כלשון חזל. לקחה את השמש, את האור, והפכה את זה ללילה. איבד את כוחו. ואז יכלו לו הפלישים. וכששערו התחיל לצמוח, הוא יכל להפיל את כל המגדל שעליו היו הפלישים. יותר מזה. נעמיק עכשיו קצת עוד. אשתו של און בן פלט אומרת לו, כל העדה כולם קדושים. גם אני מסכימה. אבל דבר ראשון, צריך לבנות את הבית מבפנים, שיהיה בית חזק, בית ששמחים ממה שיש, לא להסתכל כלפי חוץ. לכן בכך שהיא פרה את שיער ראשך, ראשה יצרה בעצם חציצה בין החוץ והפנים. היא שומרת על הבית ולא מאפשרת לעדת קורח להיכנס פנימה. מעידך אשתו של קורח מסתכלת החוצה. מה יש לשני? מה יש למשה? מה יש לאהרון? מה יש לבנה ואין לנו? לכן היא מזכירה לו את הציווי של משה להתגלח. זאת אומרת שאין חציצה בין הפנים והחוץ. וזה בעצם טענתו של קורח על משה בית מלא ספרים. מה צריך מזוזה? כי המזוזה בעצם מהווה את ההפרדה בין הפנים ובין החוץ. לא צריך את זה. כל הידע כולם קדושים. כאן עומדת אשתו של און בן פלט ואומרת, אם בונים את הבית חזק מבפנים, אז גם יודעים להוציא את האור החוצה בצורה הנכונה. ולכן כמה נפלא אומרת הגמרא בנזיר דבדלת עמוד ב' על שמעון הצדיק, שיום אחד מגיע אליו יהודי מהדרום, שערו מסודר, נראה יפה תואר, היה נזיר, הוא בא להתגלח, שאל אותו, מה ראית להוריד את השיער הנאה המיוחד שיש לך? אמר לו, הייתי רואה אצל אבא. מסביר המהרש"א, הוא בא לקיים מצוות כיבוד הרי האדם גדול, מפורסם. אבל בא לכבד את אבא, ואבא היה רואה אצלנו, לא התבייש, ללכת עם הצון של אבא. והשקע אותם. ובמים הוא ראה פתאום את עצמו. ויצרו אומר לו, תראה כמה נהיית. מה נהיית נזיר? לך תהיה דוגמן. תרוויח מיליונים. העולם יהיה בפניך, מה שתרצה תוכל לעשות. אמר ליצרו, מה אתה בא? לפגוע בי, אדם שסופו רימה ותולעה, הלך וגילח את שיער ראשו. אמר שמעון הצדיק ונשקו על ראשו. ואמר לו, זאת נזירות לשם שמיים. אז זה נאמר אדם כי ידור נדר נזיר להשם. כי אפילו ידור נדר נזיר להשם. זה לשם שמיים. הוא עם השיער הנזיר שלא יכול לגלח, יוצר בעצם חציצה בינו לבין העם. כי הוא מגיע למדרגה גבוהה יותר. אבל כשהוא חוזר לעם, ליום יום, הוא מגלח את שיער ראשו, כדי להראות את העוצמות שהוא קיבל, את ההתרוממות, את העלייה הרוחנית שיש לו, זה לא רק לעצמו, הוא יעביר אותה הלאה לכל עם ישראל. והנה פה עומד אותו נזיר, יפה עיניים וטוב רואי, ושערו וטלטליו נראים נפלאים, והוא נראה מדהים. ובא יצרו ואומר לו ליצור חציצה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, לא להתעומם באופן רוחני, להיות דוגמן, לנצל את יופיו ואת שערו היפה, כדברים אחרים, הלך וגילח את שערו שלו. אז הנה לנו, היבט מעניין מאוד ביחס לשיער, שיוצר מעין חציצה, והם עושים את זה בצורה הנכונה, יש את הברכה הגדולה. לכן מעניין בשלושת השבועות, ימי האבלות של עם ישראל בין 17 בתמוז לתשעה באב, כל לידה לפי מנהגה, יש שלב שלא מגלחים את השיער. כדי להראות, יצרנו איזשהו חציצה מסוימת בינינו אחד לשני, וזה היה סיבת החורבן, שנאת חינם. נוצרה חציצה במקום אחדות בין אחד לשני. אם אנחנו ניקח את ההיבט הזה איתנו, ממחלוקת קורח ועדתו, מצד אחד, לדעת לבנות עוצמה פנימית, הם בעצמנו, הם בביתנו. במקביל, לדעת ליצור את האחווה, את הרעות, שזה לא ייצור חציצה, בינינו בין אחד לשני, אני זכה באמת שכל ויכוח שיהיה תמיד יהיה לשם שמיים, וברכה גדולה תהיה בביתנו, ונזכה באמת למה שחזל אומרים, אין לקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום, שנאמר השם עוז למו ייתן, השם יברך את עמו בשלום.